ברוכים הבאים לערוץ הפודקאסט נדלן בשידור של צחי קווטינסקי ונדלן בקלות, המומחים בבניית פנסיה עצמית המבוססת השקעות נדלן. ערוץ הפודקאסט עוסק בנושאי השקעה שונים ובנושאים אקטואליים בנדלן בישראל. האזנה נעימה.
ברוכים הבאים לעוד פודקאסט של צחי קווטינסקי ונדלן בקלות. והיום יש לי כבר זכות מתמשכת. יש לי זכות שאחד החברים היותר טובים שלי, אחד האנשים, איך אמרתי לאשתי שהוא נכנס, שאני יותר אוהב בעולם, בא אל היישוב, וזה מתחיל להיות שגרה, ואני מתרגל מהר לדברים טובים.
לדברים טובים.
כן. ברוך הבא, אייל פז. תודה. צריך לספר לכולם שקבעת ב-10 והגעת ב-10. ואני בדקתי, כן, אתה לא היית למטה קודם, בגלל שבדיוק הוצאתי את הכלב, אז אתה גם איש מדויק, וזה מראה על הרצינות. חוץ מכך. ואייל פז, שכבר שמענו אותו, שדיברנו קצת על המבנה של עסקת הנדלן כעסק. וזה היה הפוד קודם, ואחרי שהערכתי אותו במפגש שכולם יצאו נרעשים ממנו בזום נדלן, היום החלטנו לדבר על שיווק, והגדרנו את זה ששיווק בנדלן זה לא רק לעסקים. אבל מכיוון שאמרנו שאנחנו כן אנשי עסקים, בואו נדבר שיווק. ותודה רבה אייל ששוב שחזרת אליי. אז למי שלא זוכר מי זה אייל, או ששומע אותך בפעם הראשונה, ובטעות לא שמע את הפודקאסט הקודם.
מוזמן להקשיב.
אז בואו. תספר לנו מי זה אייל פז.
אז שלום לכולם, שמי אייל פז. אני בן 53, גר במרכז, בגני תקווה, אבא לילדים. ובמהלך השנים האחרונות, ב-25 השנים האחרונות, משמש כיועץ עסקי ושיווקי פיננסי, כשאני בעצם מומחה להגדלת הרווח. היום על מה שאנחנו נדבר בעולם השיווק, נדבר על זה ששיווק בנדלן זה לא רק לעסקים. נדבר על העניין שאנחנו נמקד את השיחה, על המניפולציות שמפעילים עלינו כשאנחנו רוצים לקנות משהו, וגם על מי שמשווק בעצמו נדלן, אם זה את הדירה הפרטית שלו, או אם זה נכס או נכסים שהוא רוצה לשווק, להזכיר או למכור, איזה פעולות הוא יכול לעשות כדי להגדיל את הסיכוי לבצע את זה מוקדם יותר.
אז אתה יודע, אני גם הקשבתי לפודקאסט שלך ולך, יש גם ערוץ פודקאסט, וגם הקשבתי לפרק על שיווק, ששם אתה מדבר על שיווק בכלל, לא רק בנושא נדלן, אתה מתעסק עם אנשי עסקים, אני רק מושך אותך ככה לכיוון הנדלן, הגדרת.
שר הנדלן של ישראל, צחי קווטינסקי.
בקיצור, אני רוצה בוא נתחיל קצת מהרקע לנושא של השיווק. אתה יודע, אנשים גם עכשיו קצת מסתכלים עלינו, על הדף, לראות אם בטעות אנחנו מדברים על שיווק. זאת אומרת, למה אני, שאני הולך למכור דירה, או אני הולך לקנות דירה, אני צריך להבין שיווק. אז בוא נדבר קצת, מה זה שיווק? מה הרקע להתעסקות בשיווק? ואיך אנחנו יוצאים עם זה לדרך?
אוקיי, אז זה נקודה ממש מהותית מה שאתה מדבר עליו, ואיך יוצאים לדרך. כי בסופו של דבר, גם אם יש לנו את הנכס הכי טוב בעולם, ששדרגנו אותו ויש בו הרבה מאוד דברים בתוך הנכס שלנו, הוא צופה על נוף נהדר ויש לו כמה כיווני אוויר, ושדרגנו ויש לו חימום תת-קרקעי, תת-רצפתי, כן. ויש לו מלא מערכות נהדרות מזוג אוויר, במערכות שמתארות אוויר, בקיצור, תאורה הכל. בית נפלא, ועכשיו אנחנו רוצים למכור אותו, אבל אם אף אחד לא יודע על זה...
אתה יודע מה? או להזכיר אותו.
או להזכיר אותו. אם אף אחד לא יודע על זה, אז איך בדיוק מישהו יבוא אלינו? מה, כי רק שמנו מודעה באיזה אתר? מזה...
הרי זה מה שכמעט כולם עושים. שמים נכון? יד שתיים ושוכחים.
כן, האם זה מה שיביא את התנועה הרלוונטית? רוב האנשים שמפרסמים מודעה בדיגיטל, מפרסמים מודעה בערוץ כזה או אחר, אמרת יד שתיים, אבל יש עוד, אז יש ציפייה שיבואו לנו רק הלקוחות שמתעניינים. ועובדתית, מי שבעיקר מתקשר אלינו, יהיו או בעלי מקצוע, כמו מתווכים וכולי, או כאלה ששקלו אולי למכור את הדירה שלהם, או להזכיר את הדירה שלהם, והנה הזדמנות לראות כמה באמת שווה דירה, פלוס מינוס כמו הדירה שלהם. זאת אומרת, אנחנו עונים להרבה מאוד אנשים, ונותנים פרטים לכל מיני גורמים שאנחנו גם לא יודעים מי הם, בשעה שאלה לא הלקוחות הרלוונטיים. ולכן התפקיד שלנו להבין שנכס, כל נכס שהוא, לא משנה אם זה עסק, או לא משנה אם זה דירה, או שאנחנו רוצים למכור או להזכיר, אנחנו חייבים להבין שהנכס הזה הוא נכס באמצע המדבר, כל עוד לא שיווקנו אותו, כל עוד לא פרסמנו אותו.
אז בוא נסביר, למה באמצע המדבר? זאת אומרת, ההגדרה הזאת, כן. שאנשים יבינו בדיוק כן. למה אנחנו מתכוונים, כן. למה אמצע המדבר?
אוקיי, אני חייב לציין, זה הגדרה שלי.
לא, זו הגדרה מצוינת.
היא עוזרת להבין בעצם מה הבעיה המרכזית שיש למי שעוסק בשיווק. הרבה פעמים אנחנו מאוהבים במוצר שלנו, בשירות שלנו ובדירה שלנו. הרבה פעמים אנחנו ממש מאוהבים, כי אנחנו השקענו הרבה מאוד בנכס הזה, נכון? יופי. אבל בין מה שאנחנו מאוהבים לבין מה שהעולם יודע, יש פער עצום. והעולם, או אלה שהם פוטנציאליים לקנות או לזכור את הנכס הזה, לא מכיר את זה, לא יודע על זה. לכן זה שנכס נמצא ברחוב מסוים או במיקום מסוים, זה לא מספיק. צריך להיות לו יתרונות נוספים. גם אם אנחנו רוצים להזכיר אותו או למכור אותו מהר יותר, וגם אם אנחנו רוצים לקבל מחיר שהוא טוב יותר מהמחיר, מחיר השוק. אז למה שיתנו לנו את זה? איך אנשים יכירו את זה? כל עוד לא נפרסם את זה בצורה נכונה, ועוד מעט נדבר מה צריך לעשות, מבחינתי זהו נכס במדבר. זה שיש משהו נפלא, זה כמו איזה פאטה מורגנה שפוגשים באמצע המדבר, זה כמו איזה נווה מדבר באמצע, אבל אף אחד לא יודע שהוא קיים. זה שיש משהו, זה לא אומר שאתה יודע עליו. ולכן התפקיד שלנו הוא לגרום לזה שאנשים יכירו את זה, ידעו על זה. ככל באמת, שיותר אנשים ידעו ויכירו, יהיה פוטנציאל לנוע קדימה.
אז באמת, מה הכוח של השיווק? בוא תאיר את העיניים שלה.
מעולה. אז אולי בוא נדבר על מהו השטח הנדלן הכי יקר בארץ, או בעולם, אבל בוא נדבר אנחנו
לשמוע.
בישראל. אנחנו עוסקים בנדלן, אז בוא נדבר על שטח הנדלן הכי יקר בישראל. הרבה אנשים חושבים ששטח הנדלן הכי יקר בישראל, צחי, הוא, נגיד, איזה אזור, תן דוגמה.
הרצליה פיתוח.
הרצליה פיתוח, כפר שמריהו, סביון.
כן.
פה באזור ירושלים, איפה זה בית זית.
אפילו צפון תל אביב.
צפון תל אביב, כן. השטח נדלן הכי יקר, רוב האנשים יחשבו על מיקום ספציפי בישראל. והתשובה שאני חושב ששטח הנדלן הכי יקר, וזה מוכח בכל המחקרים, שטח הנדלן היקר ביותר שיש בארץ הוא המקום במוח של הלקוח שחושב עלינו כשהוא רוצה לרכוש מוצר. למשל, אם מישהו רוצה מוצר, נגיד נקרא לזה משקה קל בצבע שחור או משקה תוסס, אז הוא חושב על חברה מסוימת. כשמישהו רוצה מוצר או שירות מסוים ועולה לו דימוי של חברה, זה אומר שאותה חברה כבשה את שטח הנדלן הכי יקר במוח של הלקוח. זאת אומרת, כשאנחנו חושבים על משהו ואוטומטית קופץ לנו פתרון בצורה של שם חברה, שהיא נותנת מוצר מסוים או שירות מסוים, זה אומר שהחברה הצליחה לרכוש את שטח הנדלן הכי יקר שיש. כי ברגע שהמוח של הלקוח חושב אוטומטית עלינו, השגנו דבר מדהים. זה אומר שאנחנו עקפנו באופן מהותי את המתחרים הפוטנציאליים שלנו. By far.
אז בוא תראה מה, זה כבר מגרה אותי להיכנס לתוך העניין.
כן.
אז מה הדברים החשובים שאנחנו צריכים להגיע אליהם? ההישגים, בוא נגדיר את ההישגים, ואחר כך כבר נלך קדימה ונעשה את הדרך של להגיע להישגים. בוא קודם נגדיר יעדים. מה אנחנו צריכים להעמיד ביעד שלנו כשאנחנו באים לשווק נכס?
אז קודם כל צריכים להבין שיש מניפולציות שמפעילים. או שאנחנו מפעילים, או שמניפולציות שמפעילים עלינו. למשל, אם אנחנו מעוניינים לרכוש נכס, ואנחנו רואים, נגיד, נכס חדש, ואנחנו רואים כל מיני סלבריטי שמפרסמים את הנכס, או כותבים איזושהי כתבת יחסי ציבור, יח"צ, שמפרסמים שגם ההוא קנה וגם ההיא קנתה, אז מה זה עושה לנו? האם זה גורם לנו להגיד שאנחנו לא רוצים את זה, או שאנחנו היינו גם מעוניינים? בדרך כלל, אם אנחנו רואים שמישהו מוכר עשה משהו, כנראה שגם אנחנו נרצה. זה מניע אותנו לפעולה. מניפולציה נוספת שמפעילים עלינו זה דחיפות. למשל, שאומרים שכל ההטבה שניתנת בהנחה של הפריסל, בהנחה של מחיר מיוחד לחברי מועדון, היא רק עד היום בשעה מסוימת, היא רק עד סוף השבוע, היא רק עד סוף החודש. ולכן, שנותנים לנו דחיפות, אנחנו מרגישים תחושה של החמצה. את הפומו המפורסם.
והדחיפות אנחנו יודעים שבדרך כלל זה מניפולציה.
בוודאי. ולמרות שאנחנו יודעים שזה מניפולציה, אנחנו נופלים באותה מלכודת. זה מדהים איך שזה עובד עלינו.
אתה יודע, אני רוצה להגיד לך, וזה אני, אתה יודע מה, אולי קצת נדבר על זה. הרבה פעמים שאנחנו באים, ואנחנו פוגשים מתווך, מתווך מנסה להפעיל עלינו את המניפולציה הזאת, אני יודע למשל עליי שזה מפעיל את זה. אותי זה מכניס למגננה, שמנסים להפעיל עליי את הלחץ. אם אתה לא תקנה, יש לי שלושה, בדרך, ואני כבר אומר את זה גם כאמירה עכשיו לאנשים פה, כן? אני אומר, אוקיי, שיקנו השלושה. אני, הלחץ הזה, אני לא רוצה להיות בו. אני רוצה לקנות שאני צריך. זה לא מטריד אותי. ואתה יודע מה? אבא שלי לימד את זה, שמה שבאים ואומרים לי דחוף, שהוא מהנדס חשמל, ואתה יודע, הוא נותנים לו דחוף, הוא שם את זה מתחת לערימה. למה? לא בגלל שהוא לא מתחשב בלקוח, אלא בגלל שהוא יודע שמחר יהיה תיק.
אז אני שמח שאתה אומר מה שאבא שלך עושה, כי זה שיטה נכונה. בוא נביא שלוש דוגמאות למה שאבא שלך אומר. קודם כל, בעולם הבנקאות, אם לקוח עומד ליד הכספר או הכספרית ומלחיץ את הכספר או הכספרית, אחד ההוראות שיש לכספרים שאמורים לתת כסף, זה בדיוק לעצור ולהתחיל את הכל מחדש. אפילו שהם ספרו טוב והם בדקו, להתחיל את הכל מחדש, כי רוב הסיכויים שיהיה טעות. אם יש מישהו שצועק מהתור, נו קדימה, כמה זמן? כמה זמן לוקח לכם עד שאתם עושים את זה? זה בדיוק ההוראה שיש לכספר להתחיל את הכל מחדש, כי רוב הסיכויים שתהיה טעות. דוגמה ראשונה. דוגמה שנייה, הבולשיט פילטר. הרבה פעמים במהלך היום אנחנו מופצצים ב-10,000, כל המחקרים מראים שמפציצים אותנו ב-10,000 פרסומים שונים, בכל המקומות האפשריים, באינטרנט, בשלטי חוצות, ברדיו, בפודקאסטים שיש אפילו עליהם פרסומות, בערוץ היוטיוב, בפייס וכולי, ויש מלא מלא פרסומות, ואנחנו מנסים להתגונן. איך אנחנו יודעים שאנחנו מנסים להתגונן? כי שעושים מחקרים אחת לשבוע, איזה פרסומת הכי זכורה לך? בדרך כלל נזכור איך מבין 10,000 ביום. שתיים אולי מבין 10,000 ביום. זאת אומרת שיש לנו מנגנון הגנה שעושה לנו, אנחנו מניחים שהכל זה אוטומטית הולך לעולם שרק בא לסדר אותנו, לעבוד עלינו. אז אנחנו מנסים להתגונן למרות שיש דברים שהם בסדר והם עוגנים. אז זה הדבר השני. והדבר השלישי זה בתהליכי עבודה, מי שיודע באמת איך להבין שזה עובד עליו ומפעיל עליו לחץ, אז הוא יודע איך להתגונן מזה. אבל לא תמיד אנחנו ערים לזה. ניקח דוגמה בעולם של שיווק, ניקח את הדוגמה שכולם קונים במבצע, המחיר הוא 49.90, אוקיי? מה ההבדל בין 49.90 ל-50? ה-10 אגורות הרי לא משנה לאף אחד.
זה שאין את המספר 5.
אין מספר עגול. אבל נניח שהיה לא 49.90, נניח שהיה 44, אוקיי? 44.90 או 44 שקלים. אז זה אפילו יותר זול, נכון? על פניו, היינו אמורים במחקרים, אם היינו מודדים, אם היה 69.90 או 49.90 או 44. רוב המחקרים מראים שאם זה היה יותר יקר, אז ברור שיקנו פחות. עד כאן סבבה. אבל מה קורה אם זה יותר זול? אם זה נגיד 44 ולא 49.90. גם שם אנשים קונים פחות. הרי על פניו היינו מצפים שאם זה המחיר יותר זול, יקנו יותר. והמחקר מראה שאם אתה רואה מספר שהוא נגיד משהו עם 90 בסוף, זה כנראה במבצע. אפילו שאנחנו יודעים שזה לא נכון, המוח שלנו מאבד את זה כאילו שזה מבצע.
אני רוצה להתעכב על משהו שאמרת עכשיו. אני חייב להתעכב עליו. אתה אמרת העניין של זול.
כן.
וזה דבר שאולי ככה אנחנו נצא רגע מהשורה, ויש בעיה עם המילה זול. אתה יודע שאנחנו נותנים משהו בזול, אנחנו אולי רוצים לקדם משהו, אבל אנחנו באופן אוטומטי הופכים להיות חשודים. אנחנו הופכים להיות חשודים שאנחנו מוכרים משהו לא טוב. איך אנחנו שמים את הגבול? אתה יודע, יש לנו סיפור, אחותי ציירת, אתה יודע, מי שעכשיו רואה את הצילום, רואה פה את התמונות, ופעם היא באה למכור, לפני שנים רבות, היא באה למכור ציורים, לעשות איזו תערוכה כזאת באיזה בית, ובא עורך דין שלנו ואמר לה, תעלי את המחירים. זול לא יקנו, יקר יקנו, וזה באמת עבד. זאת אומרת, אנשים יודעים להעריך סכום. איך אנחנו יודעים את הגבול, לעשות בין לא להיות זולים מדי, כן? ומצד שני, לא לפספס את הקנייה.
אני שמח שאתה שואל אותי, ואני חושב שתזמין אותי לפודקאסט נפרד שיש לי על תמחור. ששם נדבר על תמחור והמחרה, איך מתמחרים.
אבל בוא ניתן פה
את העקרונות. איזה כמה דוגמאות. אז אולי אם אתה מרשה לי לספר, מחר יום האהבה הבינלאומי, 14 לפברואר.
שישמעו את זה האנשים, זה כבר יהיה.
ישמעו את זה כבר אחרי, אבל בסדר.
הם יודעים מתי הקלטנו.
אז כן, יודעים מתי הקלטנו. וסיפרת לי מה אתה קנית לאישה שאתה אוהב. מה אתה קנית לאישה שאתה אוהב, וזה בסדר, כי ישמעו את זה אחרי, אז ההפתעה עדיין בתוקף. אז ככה שאנחנו לא חושפים פה כלום, זה רק יהיה בדיעבד.
הכל בסדר.
אז בוא נדבר קצת על העניין של זהב, בסדר? בחנות של זהב בארצות הברית, ניסו למכור הרבה זמן את הסחורה ולא הצליחו, וכל מיני מוצרים וזה, ולא הצליחו למכור במחיר טוב. בקיצור, הבעלים החליט לצאת יולי-אוגוסט, יוצאים לחופשה, זה כמובן טרום הקורונה, ואז הוא השאיר פתק לפקידה, למוכרת בחנות, הכל כפול שתיים. והיא אמר לעצמו, בסדר שיהיה כפול חצי, כאילו, הוא כתב הכל כפול חצי. אז הוא, לא כפול שתיים, אלא כפול חצי. והוא אמר, לא אכפת לי שימכר בחצי, העיקר שכבר נעיף את הסחורה ונכניס ליין חדש. אחרי חודש שהוא חוזר מהחופשה, היא אמרה לו, באמת הכל מכרתי. אז הוא אמר, נו, לא נורא, מכרה בחצי, העיקר שנמכר. הוא אמרת לו, לא בחצי, היה כתוב כפול שתיים. היא לא שמה לב, ראתה שזה איזה, מכרה את זה בכפול. ואנשים שראו שהמחיר כפול, אז בגלל זה העריכו שזה שווה יותר. זאת אומרת, בעולם של תמחור ובעולם של המחרה, בוא נגיד את זה רק במילה, תמחור יכול להיות במחיר השוק, נכון? מה פלוס מינוס? למרות שבעולם של נכסים, קשה מאוד לתמחר את מחיר השוק, כי אולי יש מחיר למטר, אבל זה שונה אם הדירה באיזה קומה היא, שונה מה כיווני האוויר שבה, שונה אם שודרגה או לא שודרגה, שונה מצב הנכס, זה קשה.
אתה מדבר על אחד הנושאים החשובים בלימוד חקר השוק.
אז בעניין הזה זה משהו שאתה יכול לתת את הטיפים שלך, אבל שם המשחק הוא להבין שבסופו של דבר, גם לא רק באותה עיר, לפעמים אפילו באותה שכונה, יכולים להיות מחירים שונים. אוקיי? אפילו לפעמים באותו רחוב יכולים להיות מחיר שונה.
כן, תגיד, השאלה איך אתה יודע את הגבול הדק בין לא להגזים. אתה יודע, בגלל שאנחנו יכולים למשל לפרסם נכס להשכרה. עכשיו, אם אנחנו נפרסם אותו, נגיד ב-2005 או 2400, אז יגידו לנו, שמע, כנראה יש שם איזה...
משהו מתחבא, זול
מסתר.
מדי.
מצד שני, אם נעלה אותו ל-3100, יגידו, כן. אפילו לא יצלצלו אלינו. איך אנחנו יודעים, או איך אנחנו חושבים מה הכלל, הרי אתה לא תתמחר לי פה, איך אנחנו קובעים את הכלל, או איך אנחנו חושבים, נכון, שלא נעשה את הפספוס.
מעולה. אז קודם כל, שם המשחק זה גם מהצד של הקונה, וגם מהצד של המוכר. מהצד של המוכר, אנחנו צריכים לבדוק את עצמנו כמה אנחנו לחוצים. האם זה בסדר שהנכס יישאר פנוי כמה חודשים? עד שנשיג את הלקוח האידיאלי שלנו במחיר שאנחנו כל כך... מהצד השני שהמוכר צריך להסתכל, זה גם מה הערכים הנוספים שיש בנכס שלו. זאת אומרת, ככל שיש ערכים נוספים, אצלי בדירה גם יש מזגן, ואצלי בדירה גם יש מעלית, ואצלי בדירה גם יש שכנים טובים, ואצלי בדירה יש גם נוף טוב. וככל שיש ערכים נוספים שאפשר לשים את זה למשקולת, נוכר שיש לנו את המשקל, ככל שיש דברים נוספים שהם שווי ערך, אז זה נקודה שאנחנו יכולים להעלות את המחיר. אבל עד כמה? שם המשחק זה, אוקיי, עד כמה, יש לי סרטון שמדבר על כמה אפשר להעלות את המחיר מבלי לאבד את הלקוח. אז נעשה את זה ממש בקצרה. שם המשחק זה הרי מין ניסוי ותהייה, נכון? אבל אנחנו לא רוצים לבזבז לקוחות פוטנציאליים. יש בעולם הנדלן את המשפט המפורסם, הלקוח הכי טוב זה הלקוח הראשון. בכלל, גם בעולם העסקים, הלקוח הראשון.
זה דבר שאנשים צריכים להפנים, שאנשים מפחדים מהלקוח הראשון, אנשים מפחדים להתחתן עם הבחורה הראשונה שהם מכירים, והם לא יודעים שלפעמים הראשון זה הכי טוב, רק אין להם כלים להשוואה והם מפחדים. אז, אבל אם טוב להם, אז זה מה שצריך לעשות.
נכון, ובסוף זה משהו שאנחנו גם צריכים להסתכל למול הלקוח הפוטנציאלי שלנו. זאת אומרת, איזה לקוח אנחנו מחפשים? אם זה נכס שאנחנו מזכירים אותו, הרי אנחנו די מתחתנים פה, לפחות לשנה, אם לא לכמה שנים. אנחנו גם לא רוצים להתחתן לשנה, רוצים לכמה שנים, נכון? לא רוצים כל שנה לעבור את המשחק הזה מחדש. ולכן שם המשחק זה יותר לחפש מי הלקוח הפוטנציאלי שאיתו נעשה את העסק. זאת אומרת, האם זה מישהו שאנחנו יכולים לדבר איתו? האם יהיה קל להיפרד ממנו? איזה סוג בן אדם הוא? איפה הוא היה קודם, מה יכולים להמליץ עליו וכולי. אם אנחנו מוכרים נכס, זה גם חלק מהחשוב, כמה זמן אנחנו רוצים להישאר עם הנכס, ולבזבז זמן ולנסות למכור אותו, גם לזה יש מחיר. האם אנחנו מוכרים, האם מישהו מטעמנו מוכר וכולי.
אני רוצה להגיד לך כאן, סליחה שאני קוטע אותך, שבעצם אתה מדבר פה על הדבר שאתה מעודד את האנשים, ואתה מסביר עכשיו לאנשים את מה שאני מלמד אותם בחקר שוק, שהאדם הוא לב העסקה. שאני מסביר שחקר שוק, אנשים, אתה שואל אנשים, מה זה חקר שוק? אומרים, הולכים לראות נכסים, ממש לא. אז תראה נכסים. אתה יודע למי אתה הולך למכור אותם, אתה יודע למי אתה הולך להזכיר, אז ראית דירה, אז מה זה נתן לך? אז ראית דירה נורא יפה, אבל אולי אין מי שיגור בה. זאת אומרת, האדם הוא לב העסקה, גם אני כזה שעושה את העסקה, אני צד אחד, יש לי פודקאסט על זה, וגם מי יהיה הלקוח שלי. מה שאתה עכשיו אומר לאנשים, ואני מדגיש להם את זה, אוקיי? זה שהלימוד שלומדים את הלקוח הפוטנציאלי, לומדים אותו כל כך טוב, שברגע שנצטרך לבוא לחלק שלך, לשיווק, אז נהיה הרבה יותר מדויקים.
נכון.
עכשיו, עכשיו רק צריכים לקחת את מה שאתה מלמד אותנו, את מה שאתה מלמד אותנו, ולהגיד, אוקיי, למדתם שהלקוח שלך הוא כזה כזה, בוא אני אגיד לכם מה לעשות.
נכון מאוד. ובסוף, למשל, מי שרוצה לקנות נכס להשקעה, שם המשחק הוא צריך לאפיין מי הלקוח שהוא בסוף ירצה לעבוד מולו. זה עסק, זה חברה, זה בן אדם פרטי, זה משפחה, זה רווקים, זה אזור סטודנטיאלי. בהתאם לזה גם הוא יאפיין את סוג הנכס שהוא קונה, בהתאם לזה הוא יאפיין את השיפוץ של הנכס וכולי, אבל זה יותר כבר בגזרה שלך. ודבר אחרון שאני רוצה לדבר עליו בעניין של המניפולציות, זה עניין של המלאי שנגמר. הרבה פעמים אומרים לנו שהמלאי עומד להיגמר, או יש רק X מוצרים שנותרו במלאי. זה גם סוג של מניפולציות. יש עוד סוגים של מניפולציות, אבל אלה שלושת המניפולציות המהותיות שיש. ולכן אם אנחנו יודעים שאלה מניפולציות, ואני גם לא משתמש במניפולציות מיניות, הרבה פעמים גם משתמשים במניפולציות מיניות, במהלך סרטון מסוים שיש בו רמיזות, או בתמונות מסוימים, או בפגישה עם...
אני חושב שבזה קצת היום יותר נזהרים.
נזרים, ועדיין יש פגישות, ועדיין יש תמונות, ועדיין יש רמיזות, שהן היום אולי מאוד מאוד מעודנות, אבל צריך לזכור שגם זה משפיע עלינו, ומי שמכיר את זה ויודע את זה, אז מבחינתו זה מניפולציה שקופה. אז הוא בעצם מכיר את הקסם, אז הוא יודע בעצם מה הקסם, אז זה לא עובד עליו. ואם אנחנו נדע את זה מראש שאלה מניפולציות, אז לפחות זה ייתן לנו כלים איך להימנע מהם.
אוקיי, אז בוא ניכנס קצת יותר פנימה לעומק המטריה, ואנחנו רוצים, להיכנס לתודעה של הלקוח, אנחנו רוצים שהוא יראה אותנו, שזה, איך אנחנו מתחילים לעשות את זה?
קודם כל, חייבים להבין שאנחנו צריכים להינעץ במוח של הלקוח. הרי מקודם דיברנו על זה שזה שטח הנדלן הכי יקר, אז מצוין, אנחנו צריכים להופיע שם. אנחנו צריכים להינעץ במוח של הלקוח.
בוא תסביר את זה.
אני אתן דוגמה, אולי נקרא לה בשם. השם הוא בעצם 50 פרטי אינפורמציה. הרבה פעמים שאנחנו רוצים לקבל החלטה, אני לא מדבר עכשיו אם קונים בקבוק חלב או איזה קופסת גבינה. אני מדבר על מוצרים או שירותים שעולים הרבה כסף, או לוקחים הרבה זמן. ככל שאנחנו נתלבט יותר, נצטרך לקבל החלטות על בסיס מידע שנשען על יותר פרטים. אנחנו נחפש בגוגל, אנחנו נחפש ברשתות חברתיות, אנחנו נתייעץ עם משפחה, נתייעץ עם חברים, נקרא על זה חומר, דברים שאנחנו יודעים מראש, נראה פרסומות. ככל שאנחנו נפגוש את הלקוח הפוטנציאלי שלנו, ולהפך, ככל שהלקוח הפוטנציאלי שלנו יראה אותנו בכל מיני מקומות, למשל, הוא ישמע האזור הזה הוא אזור יותר נחשב, הוא ישמע שכדאי שבדירה יש דברים, מוצרים או פתרונות כאלה, הוא ישמע שהיתרון של האזור הזה או של השכנים האלה זה שיש שכנים טובים או בעלי הדירה הם טובים. ככל שהלקוח יוכל לאסוף עלינו יותר מידע, או ככל שהוא יוכל לאסוף על הנכס יותר מידע, אז יהיה לו קל, כשהוא יבוא לקבל החלטות יהיה לו קל, לעומת מישהו שכמעט לא עשה שום דבר, רק פרסם מידע.
זאת אומרת שאנחנו צריכים לתת לו את הנקודות כלים. שבעצם הם הנקודות איכות שלנו, שהם היתרונות שלנו היחסיים על האחרים.
נכון, אני רוצה להביא דוגמה. נגיד שאנחנו רוצים למדוד קילו סוכר. נניח שכל גרגר סוכר הוא גרם. ואני מהצד השני של המשקולת שם קילו, כמו של פעם, כן, שהיו במקולות. אוקיי, אני שם גרגר סוכר ויש 999 גרגירים, זאת אומרת שעוד גרגר אחד יהיה כבר קילו. זאת אומרת מי משפיע הגרגר האחרון לפי התזה הזאת? אז מה שאתם טוען פה שהגרגר האחרון הוא הקילו. אוקיי, אבל נניח שנוציא עכשיו את הגרגר הראשון. אז עוד פעם הגעתי ל-999 גרם. זאת אומרת שהגרגר הראשון הוא משפיע, טוב, נחזיר את הראשון, נוציא מהאמצע. אז עוד פעם 999. אז איזה גרגר משפיע? והתשובה היא, אנחנו לא יודעים. אנחנו לא יודעים איזה גרגר עושה את ההשפעה. אנחנו כן יודעים שכל האלף גרגירים עושים את ההשפעה. או במקרה שלנו, אנחנו לא יודעים איזה פרט מה-50 פרטי אינפורמציה מהווה את ההשפעה אצל הלקוח הספציפי. אחד זה המחיר, והשני זה הנראות, והשלישי זה המקום, והרביעי זה שיש מעלית, והחמישי זה שחשוב שזה בקומה ראשונה, זה גם יכול לעלות ברגל, או הילדים יכולים לעלות בלי מעלית, אוקיי? או אם אין חשמל, אז אפשר לעלות. יש הרבה מאוד שיקולים. יש חניה, אין חניה, חניה טורקית. כמה חניות יש? יש תאורת רחוב, אין תאורת רחוב. יש מיליון נקודות שככל שהלקוח יש לו יותר מידע על הנכס, יהיה לו קל לקבל החלטה. ככל שאנחנו רוצים לקנות נכס, ככל שאנחנו רוצים לזכור נכס, ויהיה לנו יותר מידע, נוכל לקבל החלטות.
זאת אומרת שאנחנו, גם בקנייה של הנכס, וגם אחר כך שאנחנו מתארגנים לשיווק שלו, אנחנו צריכים לעשות בגדול שני דברים. פעם אחת, אנחנו צריכים לתת בעשייה שלנו, ערכים נוספים לנכס, לשפץ אותו נכון, לתת לו כל מיני יתרונות. אני למשל, בכל הנכסים שאני משפץ, אני מוסיף עוד שירותים למי שאין. אני משתדל איפה שאפשר, כן? שיהיה עוד אסלה, שלא יהיה רק אסלה אחת. אני מדבר על דירות בפריפריה. אני נותן כל מיני דברים קטנים שלפעמים אנשים לא מבינים, לפעמים קיר בצבע, שנותן איזה צבע יפה, או וילון נחמד, או משהו שנותן ערך שאין לאחרים,
כן.
שאין לאחרים, משהו שאתה נכנס ויש מנורות יפות על התקרה וכאלה, אז זה דבר אחד שאנחנו יכולים ביוזמה שלנו. ופעם שנייה, לפני שאתה, אחרי שאפיינת את הלקוח, שאתה קונה את הנכס, תקנה את הנכס שיש את כל המענים שלו, אז כבר הנה, אמרת לאנשים מה לעשות, ושתיים, תעשה לך רשימה כדי להתכונן לשיווק של הנכס.
בדיוק.
איפה כל היתרונות, ואתה יודע מה? תרשום גם איפה החסרונות שלך, כדי שתוכל, גם לפעמים מותר להגיד שיש חיסרון.
נכון, להפך, וגם אני מדבר על זה בחלק מהמאמרים והסרטונים שלי, שלפעמים דווקא החיסרון הוא דווקא שמוכר. לפעמים דווקא החיסרון הוא נקודת המחירה. לפעמים דווקא זה שזה דירה בקומה האחרונה, בלי מעלית, קומה רביעית, דווקא זה עוזר למכור את הנכס. כי מה הבן אדם מחפש? כי הוא מניח שאם זה דירה בקומה רביעית, בלי מעלית והיא לא משופצת, אז כנראה שאני יכול למכור, לקנות אותה במחיר שאני יכול לעמוד בו, אוקיי? לפעמים דווקא חיסרון הוא מהווה יתרון.
אני חייב לספר לך על הקומות רביעיות, שאני הגעתי לקנות נכסים בחיפה, שהתחלתי ללוות שם המשקיעים, באתי והתחלתי לקנות דירות בקומה רביעית, אף אחד לא רצה לקנות אותם. והמתווכים ישבו ואמרו לו, מי זה המפגר הזה הירושלמי שקונה דירות ללקוחות שלו בקומות רביעיות, מי יבוא לגור שם? ואני זוכר באחת הדירות הראשונות שקניתי, אני אמרתי למתווך שאני רוצה דייר באז ב-2,300 שקל. והוא אמר ככה, גם בלאג ללקוחות שלי, אם 1,900 תקבלו, תהיו מבסוטים. אמרתי, לא, אתה תביא לי 2,300 קומה רביעית. ואתה יודע מה? הוא הביא לקוח ב-2,300. ואז הם התחילו להבין שבעצם יש את מי שלא רוצה, שהרי שם הבידודים בין הדירות, היתומים, לא היתומים, הבידודים הם לא טובים, הדירות למעלה יותר פתוחות לנוף, אין רעש, אין מי שקופץ לך על הראש והכל, ופתאום הם גילו שגם אנשים מבוגרים רוצים את הדירות העליונות האלה, ואז אפילו הגיע מקרה קיצון של אחד המתווכים שקנה דירה בקומה שישית, וטעה, הוא הגזים. כן, בגלל שקומה רביעית, 64 מדרגות זה המקסימום. אבל לקחתי את החיסרון, לכאורה חיסרון, חיפשתי מי מחפש את היתרון הזה, למי הוא יתרון? הרי הרבה חסרונות שאנחנו רואים, הם יתרונות לאחרים. וזה כלל שאתה מאוד יפה מדבר איתנו עליו.
כמו שאתה אומר, לאחד היתרון זה השני, זה החיסרון, ולהפך, אז אחד הלקוחות שלי היא חברה שעוסקת בשאיבת ביוב. חברה מאוד ותיקה, שסיפר לי שאבא שלו היום צריך להיות בן 90, שאבא שלו אמר לו, תראה, כל עוד אנשים ימשיכו ללכת לשירותים, לנו יהיה עבודה. זאת אומרת שלפעמים דווקא מה שנחשב כחיסרון, כן, כאילו זה, הוא יתרון לצד השני. אבל זה מביא אותנו לנקודה של האפיון של הלקוחות שלנו. הרבה פעמים שאני שואל בעלי עסקים, מי הלקוח שלך? אותו דבר שאתה שואל בעלים של נכס שרוצה להזכיר, מי הלקוח שלך? בדרך כלל תשובה זה כולם. ואני אומר, אין דבר
כזה. גם אני חטאתי בתשובות.
כן, כולם, כולם.
היום אני מדייק.
מעולה, ואני אומר, אין דבר כזה כולם. היחידי, בעל העסק היחידי שיכול להגיד שכולם הלקוחות שלו, זה רק מלאך המוות. כולם הלקוחות שלו. אבל חוץ ממנו, אנחנו לא יכולים להגיד שכולם הלקוחות שלנו. חייב להיות אפיון ללקוחות שלנו. גיל, מין, אזור מגורים, סכום כסף שיכולים להשקיע, עיסוק וכולי, אז אנחנו חייבים לאפיין מי הלקוח שלנו, מה הצרכים של אותו לקוח. אוקיי? זה נקודה מאוד חשובה, מה הצרכים שלו? איפה הוא מחפש? הרבה פעמים אנשים, אנחנו לא מבינים איפה הלקוח מחפש את הפתרון. ואני רוצה להביא עזרה, אני רוצה לתת טיפ. הטיפ שלי נקרא מאגר המים. נטוס עכשיו לאפריקה, ונניח שאנחנו איזשהו אריה או איזושהי לוויה שרוצה לאכול. אפשר לרוץ בכל הסוואנה ולחפש איפה אפשר למצוא איזה אנטילופה או איזה משהו, אבל זה יעייף אותנו. לעומת זאת, יש מקום שבטוח אנחנו נוכל למצוא את האנטילופות שלנו, וזה במאגר המים. זאת אומרת, חיה אולי יכולה לא לאכול, אבל היא לא יכולה לא לשתות. ולכן, אם אותו אריה, אותה לוויה, תחכה ליד מאגר המים, בהגדרה יגיעו לשם אותם חיות, ואז אפשר יהיה לטרוף אחת ולאכול ארוחת צהריים. זאת אומרת, אנחנו חייבים למצוא איפה מאגר המים של הלקוחות, איפה הלקוחות שלנו מסתובבים, באיזה אתרים הם מסתובבים, באיזה מקומות הם מחפשים, איפה מעניין אותם יותר, עם מי הם מדברים בשביל לקבל את המידע, אוקיי? זה חלק מהעניין של לחפש את מאגר המים של הלקוחות שלנו. עוד דבר...
שנדע איפה לתת להם את המידע מאיתנו.
בדיוק, שגם אנחנו נופיע שם, שגם אנחנו ניתן את הפתרון. עוד דבר זה, אנחנו יכולים להבין שאם לקוח בא לשכור מאיתנו דירה, כנראה שהוא גר עד היום איפשהו, הוא לא היה ברחוב, נכון? הוא לא היה אומלס. ולכן אנחנו צריכים להבין איפה הוא מצא את הפתרון שלו עד היום. איך הוא מצא ואיפה הוא מצא את הפתרון
שלו. ולמה הוא משנה אותו.
כן? אז הסיבות האלה יעזרו לנו להבין האם זה המקום או סוג הלקוח שאנחנו מחפשים. בנוסף, אם יש לו דירה והוא מאוד מרוצה ממנה, אז למה הוא מחליף אותה? אז יש סיבה. מה, יש לו יותר ילדים, הוא מחפש עכשיו עם מעלית, הוא מחפש עכשיו בית קטן יותר כי כבר הילדים יצאו מהבית. זאת אומרת, מה החוסר בפתרון שיש לו היום לעומת הפתרון שאנחנו יכולים להציע לו? ובסוף, אני חושב שליבת הקור זה שאנחנו צריכים לשים איזשהו שלט גדול מלמעלה שנקרא אמילי. אני, מה יוצא לי מזה? הלקוח צריך לשאול את עצמו, אני, מה יוצא לי מהפתרון שאתה מציע לי? אם לנו יהיה תשובה, תשובה מדויקת, לתת ללקוח, גם בלי שדיברנו איתו, לתת לו, אני, מה יוצא לי מזה? מזה שהוא ייקח דווקא את הנכס שלנו, שהוא יקנה את הנכס שלנו וכולי, או אם אנחנו רוצים לקנות, אז אני, מה יוצא לי מזה? אז הלקוח בעצם הוא זה שיבין בדיוק מה הוא צריך, למה הוא דווקא צריך את הנכס שלנו. כל הזמן שזה צריך להיות מול העיניים שלנו. אבל אתה שואל בטח איך עושים את זה? זאת אומרת, אוקיי, הבנתי.
זה שאלת המיליון דולר.
אז איך עושים את זה?
עד עכשיו הכל ברור.
כן.
התחלנו לאפיין, התחלנו את הלקוח, התחלנו לאפיין את המוצר, סידרנו את הכל, עשינו התאמה, איך אנחנו מעבירים את הבשור.
אז אחרי שהבנו את זה, וזה לא כזה פשוט, זאת אומרת, זה דורש זמן חשיבה, זה דורש זמן עבודה. מה שצריך לעשות זה להבין שאנחנו חייבים להשקיע בשיווק. אם חברת קוקה קולה, ששווי המותג שלה הוא 70 מיליארד דולר, והיא עדיין משקיעה בשיווק, 70 מיליארד דולר, והם משקיעים בלי ערב בשיווק, אז מי אנחנו שלא נשקיע? אין אדם שלא מכיר את המוצר הזה, ולמרות זאת הם משקיעים עדיין בשיווק. וזה רק דוגמה אחת. התפקיד שלנו הוא להשקיע בשיווק. זה אומר שאנחנו צריכים להיות בכל מקום אפשרי. לא רק באיזשהו אתר שעוסק במחירה או בהשכרה של דירות. אם זה להיות ברשתות החברתיות, ואם זה אפילו להיות בדברים שהם אופליין, גם לשים הודעה ליד השלט וליד המקולת, או לדבר עם בעל המקולת ולספר לו שאנחנו מוכרים או מזכירים את הדירה שלנו, זה קלאסי, כי ברור שיבואו לשאול אותו אם הוא מכיר פה איזושהי דירה באזור. גם לדבר עם מדבר מהשכונה שלנו, מהאזור שלנו, זה דבר חשוב. לעשות הרבה מאוד פעולות, לשים שלט ענק על הדירה, אוקיי? הרבה מאוד מהאנשים שבאים לקנות דירה, הם מסתכלים באותו אזור. שלט ענק על הדירה שלנו עוזר מאוד להזכיר או למכור את הדירה. ולכן אנחנו צריכים להשקיע המון בפרסום, המון בשיווק. לא לישן רק על מקור תנועה אחד. הרבה פעמים אנחנו נופלים במלכודת, רגע, עשיתי את זה, מספיק לי. לא, זה לא מספיק לי. התפקיד של הפרסום והשיווק הוא ליבת העבודה שלנו, לא הדברים הנוספים. זה המהות, כי זה מה שיביא את התנועה, זה יפרסם את הנכס, ואז הוא לא יהיה נכס במדבר.
אני חושב שהאנשים עלולים להתבלבל בין המילה שיווק. זה משהו שעלול, זה גבול כזה, ושאנשים יודעים, אוקיי, אנחנו נלך, נשים מודעה, נשים הכל. זאת אומרת, הם לא מבינים שבשיווק זה חלק, זה הטקטיקה של מה שאנחנו עושים.
נכון מאוד.
זה בעצם אנחנו לוקחים ואנחנו קובעים את המדיניות של מה שאנחנו עושים. אנחנו אומרים, אוקיי, אנחנו בנינו, יודעים איפה הלקוח, איפה אנחנו נלך לצוד אותו. אנחנו צריכים לשים ליד המאגר מים, אנחנו צריכים לשים ליד מקום של אוכל, אנחנו צריכים לשים כל מיני דברים או כל מיני מקומות, ושם אנחנו צריכים לעשות את הפרסום שבעצם נשען על מה שמצאנו בשיווק, על הכלים שמצאנו בשיווק. זאת אומרת, השיווק קובע את
האסטרטגיה.
את האסטרטגיה והפרסום. הוא עושה את הדבר.
נכון.
אני אשאל אותך, אז אולי נכון, סתם ככה קופץ לי תוך כדי, הרי אחד הדברים שאנחנו עושים, למרות שיש היום את הכלים שאנשים מצלמים את הדירות עם הפלאפונים, והיום הפלאפונים עושים עבודה, ראינו,
מדהימה.
רק אתמול ראינו שיש את הסיפור של אווה שעשו אז עם הסטוריז, ועכשיו עושים על אפריקה והכל, מדהים, מדהים, אז בעצם עשו הכל עם פלאפונים, לא ראיתי דבר כזה. השאלה, כדאי לאנשים ללמוד קצת איך להסריט את הדירה, לעשות סרטון משכנע, או אם צריכים, או אפילו כדאי לקחת איזה צלם שיעשה להם את זה.
אז על זה אני רוצה קודם כל לדבר ברמה העקרונית. ברמה העקרונית, או שאתה עושה את זה טוב, או שאתה לוקח בעל מקצוע. אין על הדרך. שתיים, אם אתה באמת רוצה למנף את השווי של הנכס שלך, כדאי לך לקחת בעל מקצוע. אם אתה לא עושה את זה ממש טוב, אם זה לא המקצוע שלך, קח בעל מקצוע שיעשה. למה? אותו דבר שבעל מקצוע יעשה, ותשלם לו כמה לירות. זה יעלה 1,000, 2,000, 5,000, אוקיי? אבל אם הסרטון הזה, הבימוי של הסרטון, הקצב של הסרטון, יוכל לעלות לרשתות החברתיות, יוכל לעלות לסטטוס בוואטסאפ, יוכל לעלות לאתר של מחירה או השכרה של דירה, זה יכול לקדם מאוד מהר גם ויראליות של המודעה, וגם את זה שאנשים ירצו, כי הנה היתרון היחסי. למה דווקא לבוא לכאן? אני רואה איך נראה הגודל של המטבח. אני רואה שיש פה אוויר. אני רואה שיש פה תאורה.
אתה רוצה לומר שאתה, גם בסרטון, אתה שם דגש על קודם על הדברים, היתרונות, אבל אתה לא מסתיר בשום אופן שלא אחר כך יבוא הבן אדם, ויגיד, רגע, אבל תסתכל, החדר הזה קטן, לא, אתה מראה אותו, אבל אתה נותן דגש, ויש כלים לעשות את הדגשים האלה.
נכון, ואני אפילו מגדיל ואומר, שבסופו של דבר, דווקא להציג משהו שלילי, ולהציג אותו, שאתה שם אותו על השולחן, ואתה אומר, כן, רגע חבר'ה, פה יש בעיה. זה משהו שזה חדר קטן מדי. זה, אם אתם מחפשים את זה לכמה ילדים, כנראה שהחדר הזה לא יתאים שיגור בו כמה ילדים. וכולי, להביא את הנקודות שהן יכולות להוות בעיה, יגרום לשתי יתרונות. היתרון הראשון, אמון. מה אנחנו רוצים להשיג בשיחה? אמון. אז קודם כל, יגרום לאמון. בוא נע, אז כנראה שאתה אמיתי, אם אתה שם לי את הקלפים על השולחן. והיתרון השני, הבן אדם יוכל לקבל החלטות. הרי אנחנו רוצים לתת את השליטה כל הזמן לצד השני. ככל שהצד השני ירגיש שהוא שולט במצב, הצד הקונה, הצד הרוכש, הצד המזכיר, הסוחר, ירגיש שהוא שולט במצב, אז יהיה לו קל לקבל החלטות. ואנחנו רוצים להקל. אנחנו רוצים לייצר כמה שפחות חיכוך, כמה שיותר קל לצד השני לקבל החלטה, בלי עודף מאמץ, אז יהיה לו קל יותר לנוע. קל יותר לנוע, בשיווק אומרים ששיווק זה מהירות. ככל שזה מהיר יותר, מביא תוצאה מהירה יותר.
אז אתה אומר, אם אנחנו אמינים,
כן.
אם אנחנו אמינים, אנחנו גם נראה משהו, והלקוח גם שיבוא, יראה שבעצם הראינו לו את האמת. גם, אתה יודע, גם עכשיו שאנחנו רואים פרסומת בטלוויזיה, אז מראים את ה-bright side of life, מראים טיפה, נותנים דגשים, אבל אם הוא יראה שגם לא הסתרנו את הדברים הרעים, ויראה שמה ששידרנו זה אמת, הוא ירצה אותנו, ולא יהיה להפך, שאם הוא יבוא ויראה שהכל רע, והראינו לו איזה חדר אחד שיש בו שמש, וזה בעצם רק איזה פינה בתוך הבית, כן?
נכון.
או איך אמרה לי פעם מישהי בחיפה, שהיא פרסמה בית עם חוף עם נוף לים, שבאתי ולא הבנתי איך היא אמרה נוף לים, אז היא יוציאה את הראש, אישה מבוגרת, היא יוציאה את הראש דרך החלון, וכמעט נפלה מהמרפסת, והיא ראתה לי, אתה רואה, ככה רואים את הים. אז למה כתבת שרואים את הים? אוקיי, אם רואים את הים בשירותים, אז מה זה עוזר לי? אז צריך להיות אמת, אבל צריך לדעת להגיש אותה נכון,
נכון.
ובאופן שלא תגרום לבן אדם לבוא, להגיד זה רמאי וללכת.
נכון. תראה, יש לי חבר שעוסק בשיווק של נדלן, באחד החברות שמשווקות נדלן. ופעם הוא שיווק כמה בניינים באזור שצמוד לבית אלמין. ואחד הדברים שהוא תמיד עשה, הוא אמר, רגע, לפני שנתחיל, אני רוצה שתדע שמהחלון אצלכם רואים את הבית אלמין. עכשיו, אם זה מפריע לך, בוא נעצור פה. בוא לא נבזבז את הזמן. אבל תדע, יש לזה גם יתרונות. הם שכנים שקטים. לא יבנו שם יותר לגובה. זאת אומרת, כל מיני דברים, אבל צריך לפעמים, דווקא לפעמים את הדברים השליליים, לפעמים ככל שאתה מציף אותם, אז אמרנו, אתה מרוויח את האמון, ושתיים, הבן אדם ישר יכול לקבל החלטה, האם זה מתאים לו להתקדם, או שחסכנו את הזמן.
אני בניתי הרי מול בית אלמין, אני בניתי במבשרת פרויקט שנקרא שירת דוד, והוא היה קו התחתון ברכס חלילים, ומה שראו ממול זה בית הקברות, את גבעת שאול. אני קצת סובבתי את הבניין בתוך קווי הבניין, הצלחתי למנוע את זה, אבל עדיין לא, אי אפשר היה להימנע מזה לגמרי, אבל הצלחנו לעשות את היתרון בדיוק, שאי אפשר לבנות למטה, ממול, למרות שבנו שם היום, אללה איסטר מה שיש שם. אתה יודע, יאל, אתה יודע, בתחילת הפודקאסט, אתה אמרת לי, היום נעשה פודקאסט יותר קצר, אנחנו מדברים רק שיווק, אז יש לי סקופ בשבילך, אנחנו 40 דקות בפודקאסט. אני רוצה שנתחיל להגיע לסיום.
כן.
תגיד לי בשתי מילים, אני היום הולך לשווק דירה, למה אני צריך את הרשתות החברתיות, אם בכלל?
בעולם של אינטרנט יש דחיפה ויש משיכה. כשאתה מחפש מוצר, אתה כנראה תלך לגוגל ותחפש מוצר או שירות מסוים. אבל אתה עשית פעולה פיזית, ואז מי שיופיע בעמוד הראשון, אתה כנראה, אם זה במודעה ממומנת או באורגני, אתה כנראה תבדוק אותו, תתקשר אליו, תצלצל אליו, תראה מה קורה. לעומת זאת, בעולם של רשתות חברתיות, כל הזמן דוחפים לך מידע. זה לא אומר שהמידע הוא רלוונטי לנקודת הזמן שאתה מחפש אותה. אבל כנראה שמישהו עשה עבודה טובה, אם הוא ניתח נכון, מי אתה צחי, מה הגיל שלך, האם יש לך צרכים מסוימים, אז הוא יכול לאפיין את זה בהתאם לדברים שאתה חבר בהם. איזה עיתונים אתה קורא, איפה אתה מנוי לאיזה עולם תוכן תרבותי, באיזה אזור אתה גר וכולי, בסדר? בסופו של דבר, הרשתות החברתיות מציפות לנו מידע גם בלי שאנחנו רוצים. ולכן לעניין 50 פרטי אינפורמציה, ככל שאנחנו נופיע גם ברשתות החברתיות, לא רק, אלא גם ברשתות החברתיות, יקרו שלושה דברים. הדבר הראשון, קיבלנו מידע בלי שאנחנו תכננו, אז יכול להיות שזה פוגש אותנו בנקודת זמן שאנחנו בדיוק רוצים. יכול להיות שזה יפגוש אותנו בנקודת זמן שאנחנו עדיין לא בשלים לתהליך, אבל אנחנו נזכור את זה כי ראינו את המודעה, ראינו את הפרסום. הדבר השני שזה עוזר לנו ברשתות חברתיות, אם זה משהו מעניין את מישהו שאני יקר לי, אני אוהב, או אכפת לי ממנו, יכול להיות שאני אתייג או אני אשלח את הסרטון הזה או את המידע הזה לאותו חבר, אח, בעל וכו'. והדבר השלישי זה העניין שברשתות חברתיות משהו יכול להיות ויראלי. זאת אומרת שאם הסרטון היה משהו מצחיק, היה בו משהו מעניין, היה בו משהו שמפתיע, אז זה יכול לקחת את זה לעולם הוויראלי בכלל. ואז אחרים מפרסמים אותי בלי שעשיתי שום. בעולם של שיווק זה נקרא שיווק רוכב. זאת אומרת שאתה רוכב על פרט מסוים, על משהו שקורה בחדשות. סרטון יכול להיות גם משהו הומוריסטי. סרטון יכול להיות משהו שעושה, מייצר הפתעה. זאת אומרת, הדברים האלה יכולים לקחת ממשהו שהוא בכלל טכני, עובדתי, יכול לקחת את זה למשהו הומוריסט, משהו מפתיע, משהו מסקרן, משהו
שלמה.
שלא חשבנו.
אומנות נכון שלמה. מאוד. תקשיב, מסתבר, אני חושב שאנשים לוקחים, יקחו מהפודקאסט הזה, זה שלבוא ולקנות נכס ולהזכיר אותו או למכור אותו אחר כך, זה לא רק לבוא ולשים איזה מודעה סתמית, דירה שלושה חדרים, ברחוב זה וזה, קומה זה וזה, וזהו.
מודעה סתמית, המחיר סתמי.
אלא אנשים יתחילו להבין שהם צריכים להיכנס למוח של הלקוח.
נכון.
שהם צריכים להבין את הצרכים שלו. וזה בעצם אומר שכל מה שצריכים לדעת, וגם מה שאני מלמד בקורסים, כן, כל נושא של חקר שוק, זה הכלי שעובד לבנות את כל הדרכים האלה. ובעצם עשית סדר לאנשים שנכון, כבר התאמתם את הדירה, אז תגידו לאנשים שהתאמתם להם את הדירה הזאת,
נכון.
ותפעלו להגיע אליהם, ואם זה נכון, ואם זה נכס שאתם רוצים לשווק, נגיד יש לכם נכס מסחרי שהוא לזה, אז תלכו ללינקדין, תלכו למקומות שמתאימים ללקוח שלכם וששם הוא ימצא אתכם. אז אני חושב שבעצם נתת, ונתת בהרבה יותר מ-40 דקות, נתת ערכים מאוד מאוד רציניים למאזינים שלנו, וכל מה שהם צריכים לעשות זה לבוא ולעשות את זה נכון. ואני אגיד עוד משהו, גם אם אתם בוחרים לעשות את זה, וזה בסדר גמור, אתה יודע, אני גם הקלטתי פודקאסט עם המתווכים והכל, גם אם אתם עושים את זה מתווך, תוודאו, הרי אני אומר כל הזמן תהיה מנכ״ל העסקה, שהמתווך גם מבין למי המוצר הזה נועד. תוודאו שזה לא איזה אחד שאומר לכם דברים סתם, והוא בעצם הולך לתקוע לכם את הזמן, ואם הוא לא מבין, אם הוא לא מבין את המהות, יכול להיות שדרך אגב, הוא יבין משהו יותר טוב מכם, אבל תקשיבו לו. תלמדו ממנו למי הוא לחשבק, תלמדו ממנו הכל, כדי לראות שאתם בכיוון. אייל, כמו תמיד, אתה ענק, ואתה חבר, ואתה אחד שיודע, ואני גם למדתי בפודקאסט הזה. מי שרוצה עוד לשמוע אותך, יכול לשמוע אותך בסרטונים ובכל, ואני ארשום את זה כמובן בדף של הפודקאסט, בוודאי, בוודאי. מספיק שתרשמו אייל פז.
נכון, אייל פז, ייעוץ עסקי ופיננסי, תקבלו את כל המידע, אתר אינטרנט, גם ערוץ היוטיוב, וגם כמובן ברשתות, מידע שעולה כל שבוע,
אתה לא מפסיק לתת ידע.
כי אני חושב שככל ש כל אחד יהיה לו יותר ידע, זה יעזור לו לקדם את החיים האישיים והעסקיים שלו, וזה יאפשר לכולנו להרוויח הרבה יותר.
ולחיות בשוק יותר בריא.
נכון, נכון.
אז אייל, תודה רבה. תודה רבה, ואנחנו נתראה בפודקאסט הבא.